בעזרת השם, נלמד בלי נדר עכשיו, משניות מסכת פאה. בשיעור הקודם למדנו בפרק ד' של מסכת פאה, ממשנה א' עד משנה ט'. אחרי זה שמתי לב ששכחנו ללמוד את המשניות האחרונות בפרק הקודם. נראה עכשיו במסכת פאה פרק ג' משנה ז'. המשנה הזאת לא מדברת בענייני פאה. אגב, אורחה של המשנה הקודמת שעברה מהלכות פאה להלכות קניינים, אז המשנה הזאת מדברת, פרק משנה ז' בהלכות קניינים. וכך כתוב במשנה. הכותב נכסיו שכיב מרע. שייר קרקע כלשהו, מתנתו מתנה. לא שייר קרקע כלשהו, אין מתנתו מתנה. מה הכוונה של הדברים? יש תקנת רחמים שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. דהיינו, שכיב מרע, שחולה מסוכן, שאומר מקנה את נכסיו במתנה, אף על פי שהוא לא עשה מעשה קניין, המתנה חלה. זה תקנת רחמים כדי שלא תתערף דעתו. זאת אומרת, אם הוא יראה, הוא רוצה עכשיו, לפני שהוא נפטר, שהנכסים שלו יהיו לפלוני ולפלוני, והוא יחשוב שדבריו לא מתקיימים בלי שהוא יסדר את העניין על פי כל כלי הקניין, אז זה יכול להרבב אותו, וזה מסוכן בשבילו במצב קריטי כזה, להיות בלחץ בעצמים, אז לכן חכמים תקנו, שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. דהיינו, כאילו עשו קניין שטר, כאילו עשו קניין מסירה, זה דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דם. אבל יש, וזה גם חיסרון, דהיינו, כל זה בתנאי שבסוף הוא מת. אם אחרי זה הוא עברי, אז בטל הקניין, כי כיוון שכל מה שהוא יקנה היה רק בגלל שהוא עומד למות, אז ממילא, אם הוא בסוף לא מת, אז הקניין בטל. עכשיו, אם הוא, כשהקנה את נכסיו, לא את הכל הקנה, אלא חלק השאיר לעצמו, זה מראה שהוא לא עושה את זה מחמת מיטה. כי אם הוא עושה את זה בגלל שהוא בטוח שהוא הולך למות, אז בשביל מה הוא משאיר חלק לעצמו? שיגיד כל דבר למי הוא נותן, זה ליורשים, זה לאחרים. אז מזה שהוא השאיר חלק לעצמו רואים, שהוא לא עשה את זה מחמת מיטה. אז כיוון שכך שני דברים. דבר ראשון, זה לא חל בלי קניין. אם הוא לא עשה מעשה קניין, זה לא תופס. ודבר שני, אם הוא אחרי זה עברי, זה לא בטל. אז הכללים האלו שאמרנו מבוארים במסכת בבא בתרא בפרק תשיעי, ובשולחן ערוך בחושן משפט, בסימן רשנון. אז נראה בלי נדר בשולחן ערוך. אומר השולחן ערוך בחושן משפט, סימן רשנון. מתנת שכיב מרע, אין צריך להקנותה בשום אחד מדרכי ההקנה, שדברי שכיב מרע ככתובים ובכסומים דם. זה שולחן ערוכו של משפט, סימן רשנון, סעיף א', ומסמם על המקום, סעיף קטן א', מסביר, זה תקנת חכמים, מהפחד שלא יתערף דעתו, מהצער, שמה לא יתקיימו דבריו. ממשיך השולחן ערוך בסעיף ב' ואומר, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, ולא שייר כלום, אף על פי שקנו מידו, אם עמד ונתרפא לגמרי, המתנה בטלה ממילא. אז אף על פי שעשו קניין, כיוון שזה היה מתנת שכיב מרע של כל נכסיו, אז אם הוא עברי, זה בטל. לא רק במקום שלא עשו קניין סודר, המתנה בטלה אם הוא עברי, אלא אפילו אם כן עשו קניין סודר, המתנה בטלה אם הוא עברי. בסעיף ד' אומר השולחן ערוך, אין כל הדברים הללו אמורים, אלא בנותן כל נכסיו, ולא שיער כלום. אבל אם שיער כלום שלא נתן, דינו כמתנת בריא שאינה נקנית אלא בקניין. ואפילו אם הוא מת צריך קניין, לפיכך אם עמד, אינו יכול לחזור בו, כי זה לא מצווה במקרה מחמת מיטה. וכמה היה שיעור? אפילו כלשהו בין קרקע, בין מטלטלים. אלו ההלכות שראינו כאן בעניין מתנת שרימרה, בשולחן ערוך סימן, רשנון, סעיפים א', ב' וד'. עכשיו נראה את המשנה, נבין את זה על פי מה שראינו בשולחן ערוך. שוש דברי השולחן ערוך זה מהמשנה כאן, זה נמצא גם במסרת בבא בתרא, כמו שמציינים פה במשניות בצד, נמצא גם בבא בתרא דף קוף בבב עמוד ב', דף קוף נון עמוד ב'. אומרת המשנה אצלנו מסכת פאה, פרק ג' משנה ז', הכותב נכסיו שכיב מרע, שייר קרקע כלשהו מתנתו מתנה, דהיינו אפילו אם אחר כך הוא עברי, אז מתנתו מתנה, אף על מישהו עברי, הוא לא יכול לחזור בו, כי זה לא מצווה בחמת מיטה, על ידי שייר קרקע כלשהו, זה מראה שהוא עשה את זה אפילו לדעת שהוא יחיה, אבל אם לא שייר קרקע כלשהו, אז אין מתנתו מתנה, מה הכוונה את אותו מתנה? אם הוא עברי, אבל אם הוא לא עברי, והוא מת מזה מהחולי הזה, באותו החולי, אז בוודאי מתנתו מתנה. אז זה חלק ראשון של המשנה, כותב נכסיו שריב מרע, שיער כל שהוא מתנתו מתנה, דהיינו אפילו אם אחר כך הוא עברי, לא שיער כל שהוא, אין מתנו מתנה, אם הוא אחר כך עברי. הכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, אם זה הכתובתה, מה הכוונה? אומר הברטנורה. גם זה מדבר בשכיב מרע. הוא כתב לאשתו חלק בין הבנים, והיא שתקה, והיא לא אמרה, אני צריכה לגבות את הכתובה, אז היא איבדה את הכתובה. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה, אבל מי שלא כתב לה, איבדה כתובתה. מה הכוונה? אומר השולחן אורך בסימן רש מם וב, חוד של משפט, סימן רש מם וב, סיפים ג' זה באבן העזר, צריך לראות באבן העזר סימן קוף וב. אומר השולחן אורך באבן עזר, סימן כופרב. הכותב כל נכסיו לבניו, בין זכרים בין נקבות, בין בריא בין שכיב מרע, וכתב לאשתו עם ההם קרקע כלשהו, או דקל לפירותיו, או פירות מחוברים והם צריכים עדיין לקרקע, הוא ועשה אותה שותף בין הבנים ושתקה כשנודע לה, ולא מחתה, איבדה כתובתה ותוספת, ואינה תורפת נכסים אלו כלום, אבל נכסים שיבואו לאחר כך גובה מהם, אפילו באו לידו באותם נכסים עצמם, כעוד שמת אחד הבנים וירשו. אז מה מסביר כאן השולחן ערוך את העניין? הכוונה של המשנה היא כזאת, אדם שמגרש את אשתו, או שמת ואשתו נהיית אלמנה, אז חכמים תקנו שיש לה כתובה, זה 200 זוז, יש מחלוקת השולחן ערוך והרמה, איזה זוזים זה? זאת אומרת, יש מבואר במסכת קידושין דף י' א' וי' ב' שיש שני סוגי מטבעות, יש מטבע מדינה ויש דינר צורי, שהוא פי 8 ממטבע מדינה. דהיינו, אנחנו יודעים שפדיון הבן זה 5 סלעים, כל סלע זה 4 דינרים, אז פדיון הבן, שזה בערך 100 גרם של כסף, זה 20 דינרים, 5 סלעים, שהם 20 דינרים. זה בערך 100 גרם כסף, 96, משהו בכיוון הזה. אז זה 20 דינרים. אז לפי הרמה, שהרמה סובר שגם ה-200 זוז של הכתובה, זה בדינרים כאלו, אז זה צריך להיות כמו פי 10 מהשיעור של פדיון הבן, השיעור של כתובה. זה צריך להיות 200 דינרים. אבל לפי השולחן ערוך, זה שמינית מהדינרים האלו. זה מטבע המדינה. אז זאת אומרת, אם זה שמינית מפי 10 מפדיון הבן, אז זה כמו פעם ורבע השיעור של פדיון הבן. אז כך כתוב באבן העזר, סימן סמך וב. אומר השולחן אורך בסימן אבן העזר, סימן סמך וב, סעיף וב. כמה שיעור הכתובה? 200. ו-200 לבטולה, ו-100 לאלמנה. ושל זו וזו כסף מדינה, נמצא כתובתה של בטולה, למד 2.5 דרם כסף. כל דרהם זה בערך ג.2 גרם. אז אם למצאים דרהם בחצי כסף צרוף, כמה זה? זה יוצא בערך קרוב ל-125. למד זין וחצי כפול גימל, זה 112.5, ועוד 0.2 של זה, זה יוצא בערך 120 גרם, בערך, שזה בערך פעם ורבע הסכום של פדיון הבן. ואילו הרמ"א כותב, יש פוסקים 200 של בטולה ומנה של אלמנה, ושארים בזוזה דאורייתא, והם 8 פעמים יותר. דהיינו, לפי השולחן ערוך, זה כמו שיעור של 6.25 סלעים, 5 סלעים של פדיון הבן, 6.25 סלעים, שהם 25 דינרים, ואילו לפי הרמה, זה כמו 50, לפי הרמה, זה כמו 50 סלעים. 6.25 כפול 8, זה בדיוק 50. כי לפי הרמה, 5 סלעים אמרנו, זה 20 דינרים של כסף צורי. כל סלע, 4 דינרים, כך מבואר בגמרא. אז אם זה 200 דינרים, אז זה פי 10 מפדיון הבן. בערך 960 גרם כסף. ואם לפי השולחן ערוך, זה כמו פדיון הבן ורבע. זה 25 סלעים, 25 דינרים. 6 סלעים זה 24 דינרים. ועוד רבע סלע. אז לפי השולחן ערוך זה פעם ורבע של פדיון הבן, ולפי הרמה זה 10 פעמים פדיון הבן. לכן יש הבדל בנוסח איך כותבים בכתובה, בין כתובה אשכנזית לכתובה ספרדית. בכתובה אשכנזית כותבים ששיעור הכתובה 200 זוזין דחזי לחיק מדאורייתא. ואילו בכתובה ספרדית כותבים 200 זוזין דחזי לחיק, לא כותבים את המילה מדאורייתא, למה? כלומר, לגמרי מסכת קידושין, שכל כסף שחייבים מדאורייתא, זה בכסף צורי שזה פי 8. בכסף שרק חייבים מדרבנן, ובזוזי המדינה שזה רק שמינית. אז השולחן ערוך סובר שחיוב כתובה זה רק דרבנן, ולכן זה בכסף מדינה שזה שמינית, ש-200 זה כמו 25 דינרים של כסף דאורייתא. ואילו לפי הרמה, כתובה דאורייתא, או שלפחות מחשבים את זה לפי חישוב של דאורייתא. זה נוגע לגבי עוד דבר, יש אצל מנהג האשכנזים, שהם סוברים שיש הרי מדאורייתא האדם יכול להתחתן עם כמה נשים. אבל רבנו גרשו מאור הגולה, הוא היה רבו של רבו של רש"י, הוא עשה חרם שאסור להתחתן ביחד עם יותר מאישה אחת, אסור להיות נשוי לשתי נשים. דעת השולחן ערוך באבן העזר, סימן א', אומר השולחן ערוך, רבנו גרשו מחרים על הנושא על אשתו, ולא החרים, סימן א' סיף י', ולא החרים אלא עד סוף האלף החמישי. אז לפי השולחן ערוך לפני בערך 780 שנה, 777 וקצת, אחריהם בטל. אבל הרמ"א כותב על זה, ומכל מקום, בכל מדינות אלו, התקנה נהג במקומו עומד. ואין עושים שתי נשים, וכופין בחרמות ונידויים מי שעובר ונושא שתי נשים, לגרש אחד מהן. ויש מי ש... ויש מי שבזמן הזה, אין לקוף מי שבח עם רבנו גרשו, מאחר שכבר נשלם האלף החמישי, ואין נוהגים כן. אז יש מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א, האם לסמוך על השמועה שרבנו גרשו מחרים רק עד סוף אלף החמישי. לפי השולחן ערוך סומכים על זה, לפי הרמ"א לא סומכים על זה. כעת גם לפי השולחן ערוך שמותר, אומר השולחן ערוך בסעיף י"א, אבן איזה זמן בסעיף י"א, טוב לעשות תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אישה על אשתו. אז איך עושים את זה? אז נשבעים בשעת הכתובה, בשעת הנישואין, לא לשאת אישה שנייה. זה מוזכר גם בשולחן ערוך בהלכות חליצה, בסימן, אחרי סימן קופסא מכתת, יש סדר החליצה מהשולחן ערוך, עם פירוש. וגם הפירוש, אף על פי זה מודפס בצדדים, כמו שבדרך כלל נמצא בן שמואל, זה מהשולחן ערוך עצמו. כך כותב הרב קוויגר, בהגאות לסדר חליצה, בדף פייחת עמוד ב' ודפי השולחן ערוך הישן, כותב פירוש סדר חליצה עשה בקלוסף עצמו, כמו ארבע בח, סימן קופסא מכזיין, עוד תציין. וכן נראה בן שמואל שם, סיב קטן כ"ד. בבית שמואל בסימן ס"ז, סימן כ"ד, מבואר, ובבח, שמי שכתב את הפירוש לסדר חליצה, זה השולחן ערוך עצמו. יש פה איזה טעות סופר בציון, על כל פנים. אז בשולחן ערוך שם, פירוש של סדר חליצה בסעיף קטן מ"ו, אז הוא כותב, ובזמן הזה, אף על אגב זה ככה דרמנו ראשון של הגזר אלא עד סוף אלף וחמישי, כל מקום, כל אדם משפיעין אותו בעת נישואין, שלא יישא על אשתו. אז ככה הוא כותב שהמנהג להשפיע, כי את המציאות היא שחיברו לשבועה הזאת עוד כמה שבועות, שחלק מהם קשה מאוד לקיים אותם. נשמעים על כל מה שכתוב בכתובה, קשה להיכנס לזה עכשיו בפרטים, שרוצה יכול להיין בספר דברי יעקב בענייני הלכה, כתוב שם על זה באריכות, גם בספר דברי יעקב לסדר נזיקין במסכת שבועות, כתוב על זה באריכות. אז יש כאלה שנמנעים מלהישבע את השבועה הזאת. אז לכאורה יכולים לקחת כתובה אשכנזית, בגלל שמפחדים שלא יוכלו לעמוד בשבועה, אחרים נשמעים רק שלא נישא האישה השנייה, זה קל לקיים את זה, אבל כל הדברים שהוסיפו בשבועה קשה לקיים. אז נלקח כתובה אשכנזית, יש בעיה, כיצד הם כותבים, מתי מזוזין דחס לכם מדאורייתא, ולפי השולחן ערוך זה לא דאורייתא. אז לכן מי שרוצה לא להישבע, צריך למצוא נוסח של כתובה, נוסח ספרדי, אבל בלי השבועה. או שגם אפשר לעשות נוסח של השבועה, אבל רק נשבע שלא נישא אישה על אשתו. או עוד פרטים, שלא לגרש בעל כורחה, שלא לשעבד את התכשיטים שלה, שלא לברוח מחוץ לארץ. יש ארבעה דברים שעליהם בעיקר היו משפיעים. שלא לשאת אישה שנייה, שעליה, ושלא לגרש בעל כרוכה, ושלא לשבת את התכשיטים שלה ולשים אותם במשקום, ולא לברוח מוצץ. אבל מה שעוד נשמעים, לקיים את כל הפרטים שכתובים בכתובה, ושלא לפתות, לוותר על שום דבר מהם, זה דברים שבמציאות מאוד מסובך, אם היה קצת נמצא באיזה ריב קטן או משהו, או חלש מלקיים איזה דברים, כבר מסתבך באיסור שבועה. אז לכן יש הרבה שנמנעים מלהישבע בנוסח של השבועה הרגיל. אז בכל אופן לקחת כתובה, סוג כתובה אשכנזית, זה בעיה. בגלל שבספרדי, אם כתוב 200 תפוזים דרך אשכם בדאורייתא, לפי הפרנוך זה לא נכון, זה לא, זה רק חזי וחרק מדרבנן, ולכן גם ה-200 זוז, זה 200 זוז, רק של כסף ששמינית בערך שלו. הכל נחזור בלי נדר לעניינינו, אז אומר השולחן ערוך, בבן העזר סימן קופה. הכותב כל נכסיו לבניו, בין שכרים בין עקבות, בין ברים, בין שכיברה. הכתב אשתו עם אין קרקע כלשהו עודק לפירותיו, ושתקה, או אם ועשה אותה שותף ולבין שתקה שעודה לה ולא מחתה, איבדה הכה כתובה ותוספת, ואינה תורפת נכסים אלו כלום. אבל נכסים שיבוא לו אחר כך, גובה מהם אפילו באו לידו. דהיינו. יש דין של שיבוד נכסים, שכל הנכסים שהשאיר המת, אז הם משובדים לכתובה שיכולה לגבות מהם, על כל פנים מהקרקעות בפרט. אבל אם הוא כתב את הנכסים לבניו, וגם לאשתו הוא כתב חלק מזה והיא שתקה, אז זה מלמד שהיא ויתרה על הזכות לגבות מזה. הוא עשה אותה כמו שותף בין הבנים בנכסים האלו, אז ממילא היא איבדה את הזכות לגבות מהם, היא לא איבדה את עצם הכתובה. אם אחרי זה הוא יקנה נכסים אחרים או מהשולחן ערוך, היא יכולה לגבות מהם. אבל מהנכסים האלו, שהיו באותה שעה שהוא כתב את לבניו ולחלק, היא כאילו הסכימה שרק זה החלק שלה. ועל מה שהוא השאיר לבניו, זה של בניו. אז היא איבדה את השיבוד, זאת אומרת המשנה. הכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו, קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה, אף על פי שלא כתב לה, איבדה כתובתה. רבי יוסי מחמיר יותר, שאפילו אם לא היה כתיבה, אפילו אם זה רק בעל פה, גם כן הדין אותו דבר. אם הוא סיכם איתה בעל פה, שתהיה שותפה בנכסים מהבנים, גם כן איבדה את הזכות לגבות מהנכסים האלה. אבל מה אמרת לנו, אין הלכה כרבי יוסי. אז נחזור בלי נדר על משנה זין, בסדר פה הפרקים במשנה זין. הכותב נכסיו שכיב מרה, שיער קרקע כלשהו, מתנתו מתנה. לא שיער קרקע כלשהו, אין מתנתו מתנה. אז זה הסברנו, מה הכוונה מתנתו מתנה ונתנו מתנה? הכוונה לעניין אם הוא חזר ועברי. אז אם הוא שייר, אפילו אם הוא עברי, זה לא בטל. אין לזה דין של מתנת שכמרה שבטלה, כי הוא פה לא הקראה מחמת מיטה. אבל אם הוא שייר קרקע כלשהו, אין מתנו מתנה, דיינו, אם הוא עברי, הכותב נכסיו ובניו כתב לשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה, אף על פי שלא כתב לה, איבדה כתובתה. משנחת, הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין. אומר אמר תנורה, שהוא כתב כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, אז העבד הוא בכלל נכסים, אז הוא נתן לו את עצמו. אף על פי שמשתר עצמו כותב, אני נותן את זה לעבדי, אז הוא כבר אומר, הוא עבד, הוא לא משחרר אותו. לא, הכוונה שהוא היה עבדו בעבר. אז זאת אומרת, השטר מתנה שהוא כתב נכסיו לעבדו, כלול בשטר הזה גם שטר שחרור. שיער קקה כלשהו, לא יצא בן חורין. למה? כי כיוון שהוא שיער קרקע כלשהו, אנחנו אומרים, הוא התכוון גם אותו לשייר. ומה שהוא יקנה לו כל נכסיו, מה זה? הרי זה, הוא לא קונה את זה. הרי מה שקנה עבד קנה בו. אז רק הוא עשה את זה לחנופה, את כל ההקנה הזאת, כאילו לפרגן לו, אבל לא על באמת. רבי שמעון אומר לעולם בן חורין עד שבארץ כל נכסי הבנויים כולו יבדים, חוץ מאחד מריבו שבהם. מה הכוונה? זה לא הנקודה שהוא יגיד דווקא את המספר אחד מריבו. הכוונה שהוא לא שיער נכס מסוים. תנא קמא אומר, גם אם הוא אמר אני משייר את הקרקע שברחוב פלוני מספר פלוני, אז מפורש משהו, והעבד זה משהו אחר, זה לא הקרקע שברחוב פלוני. אז אומר רבי שמעון, זה לא נקרא שיער, שהוא משייר את העבד, הוא שיער משהו אחר. רק אם הוא אמר חוץ מאחד מריבו ולא סיים את מה הוא משייר, אז אנחנו אומרים הוא כיוון לשייר את העבד. תנא קמא סובר, גם אם הוא שייר משהו מסוים שזה לא העבד, אנחנו אומרים כמו שהוא שייר את זה, הוא משייר גם את זה. נחזור בנינר משלחת, הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין. שייר קרקע כלשהו לא יצא בן חורין. רבי שמעון אומר לעולם בן חורין, עד שאומר כל נכסי נתוני לאיש פלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. עכשיו נחזור בלי נדר לפרק רביעי, משנה י' שם אחזנו, פשוט השלם מה שדילגנו בטעות אתמול, למדנו אתמול בפרק רביעי ממשנה א' עד משנה ת', אז עכשיו פרק רביעי, משנה י'. איזהו לקט הנושר בשעת קצירה. עד כאן למדנו במסכת פאה, עד פרק ד' משנה ת', בעיקר את מצוות פאה, אבל יש גם מצוות לקט. מצוות מתנות עניים כתובה בתורה בכמה מקומות. יש בפרשת קדושים, כתוב בפרק י"ט, פסוקים ת' וי', ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה פאה, צדך לקצור, זה מצוות פאה. יש עוד מצווה, ולקט קצירך לא תלקט, זה מצווה נפרדת. אחרי זה בפסוק י' כתוב, וחרמך לא תעולל, פרק חרמך לא תלקט, אני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז יש כאן מצווה בשדה פאה ולקט, ויש מצווה בקרם. אבל כל פעמים בשדה יש לנו כאן שתי מצוות, מצוות פאה ומצוות לקט. בפרשת אמור, פרק כ"ג פסוק כ"ב כתוב, לא תכלה פאה צדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, להניב ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז כמו שתי מצוות, אחת מצוות פאה, אחת מצוות לקט. אחרי זה יש לנו עוד, בפרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוקים י"ט והלאה, ותקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך, אדוני אלוהיך בכל בשדך. פה יש מצוות שכחה. אז יש לנו בשדה ג' מצוות, פאה ולקט, כתובים פעמיים, אחת פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוקים ט' ופסוק ט', ואחד פרשת אמור פרק כ"ג פסוק כ"ב. ומצווה נוספת, מצוות שכחה, היא כתובה פעם אחת, בפרשת כי תצא, פרק עבדת מסוכותת. אז זה ג' מצוות שיש בשדה. לקט, שכחה ופאה, זה חוץ ממעשר עני. אבל בשדה עצמו מה שיש לנו מצוות, זה לקט, שכחה ופאה. פאה ולקט כתובים ביחד בפסוק אחד, פרשת קדושים פרק ת', פסוק ת', ופרשת אמור פרק כ"ג פסוק כ"ב, ושכחה כתובה בפרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק י"ט. אז עכשיו המשנה מסבירה את דיני הלקט. אז נראה ברמב"ם בלי נדר. הרמב"ם בתחילת הלכות מתנות עניים כותב, כמה מצוות יש מתנות עניים? י"ג מצוות, שבע מצוות תעשה, ושש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. להניח פאה, מצוות תעשה אחת. ב' לא לחלות אותה, זה לא תעשה ראשון. ג' להניח לקט, ד' שלא ילקט הלקט. אז זה, בכל אחד יש עשה ולא תעשה. אותו דבר בשכחה, להניח שכחה, שלא ישוב לקחת השכחה. אז זה שש מצוות שיש בשדה. אחרי זה בקרם, יש לעזוב עוללות הקרם, ושלא לעולל הקרם. ולעזוב פרט הקרב, ושלא ילקט פרט הקרב. אז בפרט יש עשה ולא תעשה, ובעוללות עשה ולא תעשה. אז זה כבר 10, היה לנו 6 מצוות, לקט, שכחה ופאה, בכל אחד עשה ולא תעשה, אחרי זה פרט ועוללות, בכל אחד עשה ולא תעשה, אחד זה 10, אחרי זה להפריש מעשר לעניים, מעשר עני זה מצווה אחת, ולתת צדקה לעניים, ושלא לאמץ לבוא על העניים. אז יש לנו ג' מצוות, לקט, שכחה ופאה, בכל אחד מהם עשה ולא תעשה, זה 6. אחרי זה בקרב יש לנו פרץ ועוללות, וכל אחד במעשה ולא תעשה, זה עוד 4 זה 10, ואחרי זה יש לנו מעשר עני זה 1, יש רק עשה, אין בזה לא תעשה, ובצדקה יש גם עשה ולא תעשה. לתת צדקה כפי יכולתו, ולאו שלא למצ לבוא על עני. אז המעשה, זה בעצם יש כאן 7 מצוות עשה, לקט, שכחה, פאה, פרט ועוללות, מעשר אני וצדקה, ובשש מתוך השבע יש גם לא תעשה, אז זה נהיה י' ג', אז זה 7 מצוות עשה, לקט, שכחה ופאה, פרט ועוללות, מעשר אני וצדקה, ובשש מהם, די מכולם חוץ ממעשר אני, יש גם לאו. כן, 6 מתוכם זה במה שצומח. לקט, שכחה, פאה, פרץ ועוללות, ומעשר עני. צדקה, זה לא קשור דווקא לצומח, זה בכל דבר. גם בכסף, בכל דבר. עכשיו, מה זה לקט? לקט נוהג בתבואה וקטניות וירקות, שמה שנופל בשעת הקצירה שייך לעניים. ודווקא אם נפל שיבולת אחת או שתיים, אבל אם נפל ג' שיבולים בבת אחת, זה לא לעניים. אז זה הדין של לקט. מה שנופל בשעת הקצירה. והרב קניאבסקי בדרך כלל מביא שיש אומרים שאפילו אם זה לא נתלש, הוא תפס לי ביד לקצור את זה, וזה נפל לו במחובר. יש אומרים שגם בזה יש דין לקט. אז מצוות פאה זה כשאתה קוצר, להשאיר חלק לא קצור, לתת לעניים. מצוות לקט, מה שנופל בשעת הקצירה, לתת לעניים. יש מי שזוכר במגילת רות, מה שיש נוהגים לקרוא בחג שבועות, אז כתוב שמה, שהם הגיעו, נעמי ורותו מאביה, בזמן קציר שעורים, והיה, לא היה להם ממה להתפרנס, אז כתוב, בסוף פרק א' ותחילת פרק ב', אתה שוב נעמי ורותו מאביה, קלטה אימה, עכשיו המסדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים. מה הכוונה? יש זמן שקוצרים את השעורים, ויש זמן שקוצרים את החיטים, כך כנראה שזה לא בזמנים לגמרי שווים. לפי הטבע של כמה זמן לוקח לזה לצמוח, אז הם הגיעו בזמן של קציר שעורים, ולנעמי מודע לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. מישהו אמר לי פעם שיש כלל שכל השמות שכתובים בתנ״ך הם במילה רע, לא במילה אל, חוץ משתי שמות, בועז ואוהד. אני לא בקיא כל כך בדברים האלו, אם זה נכון, אבל כך מישהו אמר שכל שמות שיש בתנ״ך נגיד ראובן, אז קוראים בתורה ראובן, לא קוראים ראובן. ברחוב אומרים ראובן, אבל בתורה אומרים ראובן, כשקוראים. גם שמעון, קוראים בתורה לא שמעון, אלא שמעון. לפי הדיוק, קוראים את כל השמות לוי, קוראים לוי, לא לוי. לא, יששכר, לא יששכר. זבולון, לא זבולון. אבל יש שתי שמות שהם יוצאי דופן, בועז ואוהד, שלפי הדיוק בקריאה בתנ״ך, קוראים אותן במילה אל. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה, ועל הקטע בשיפולים אחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לה לכי ביתי, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ואיקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. אז מה היא הייתה עושה? היא הייתה מלקטת את הלקט. זה חוזר על עצמו כמה פעמים בפסוקים בהמשך פרק ב', כתוב ותקום ללקט, ויצב בועז את ארמון, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה, וגם שול תשול לה מן הצוותים ועזבתם ולכתב לא תיגרו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר לקטע והיא כאפה שעורים, ותסלע ותבואי ותרח עמותה את אשר לקטע, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה, ותאמר לך עמותה איפה לקטת את היום וכו'. אז מזה התפרנסה, הם היו מלקטים כל מה שנופל, ומזה הם מתפרנסים. אחרי זה כתוב ותדבק בנערות בועז ולקט עד כנות קציר השעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. אז כשהם הגיעו זה התחילת קציר שעורים, והיא המשיכה ללקט את כל קציר שעורים וגם קציר החיטים, שכנראה היה יותר מאוחר ממנו. אחרי זה כשהיא הלכה לגורן, אז כתבו לה גורן של שעורים. תאמר לה מלכה מותה, מתייה לו, בקשה לך מנוח שריטב לך, תעלו בועז מודעתם שהיית נערותה, ולא הוא זורד גורן השעורים הלילה. אז נחזור בלי נדר לענייננו. אז המשנה כאן מדברת על פרטי מצוות לקט. איזה הוא לקט? עד אושר בשעת קצירה. היה קוצר, קצר מלא ידו, תלש מלא קומצו, היכה קוץ, ונפל מידו לארץ, הרי זה של בעל הבית. למה? כי זה לא בדרך קצירה. זה נהיה על ידי הקוץ. תוך היד ותוך המגל לעניים. אחר היד ואחר המגל לבעל הבית. ראש היד וראש המגל למשמל ולעניים, רב עקיף אומר לבעל הבית. אומר הרמב״ם, אני רואה קודם לפרש את המשנה בלי נדר, אחרי זה נראה בלי נדר ברמב״ם. זה בפרק ד' משנה י'. אז דבר ראשון אמרנו שמכה וקוץ נפל ידו לארץ, זה שייך לבעל הבית. למה? כי הנושר מחמת אונס, אין לו דין לקט. יש מפרשים, זה דעת רוב המפרשים. הרייבד מפרש, שזה בגלל שמדובר כאן, כמו שכתוב במשנה, קצר מלא ידו, תלש מלא קומצו, והיכה קוץ, מדבר, הקוץ היכה אותו אחרי הקצירה, אז זה לא בשעת הקצירה. אבל רוב המפרשים אומרים, אפילו זה בשעת הקצירה, כבר זה בא מחמת הקוץ, מחמת אונס, אין לזה דין לקט. תוך היד ותוך המגל, לעניים, דהיינו. מה שנושר מתוך היד ומתוך המגל, זה לעניים. מה שנושר מחוץ לאחיזת היד, ואחורי המגל, זה לבעל הבית. כי זה לא בדרך קצירה. מה שנתפס ביד או במגל היה בתוך היד או בתוך המגל, בכיוון של צד הפנימי, ונשאר זה לקט. מה שמאחורי היד, מאחורי המגל, זה לא נחשב בדרך קצירה. וכתוב לקט קצירך לא תלקט. זה לא בגדר קצירך, זה מחוץ לקצירה. אז זה אומר, תמשנה, תוך היד, תוך המגל, לעניים. אחר היד ואחר המגל, לבעל הבית. ראש היד וראש המגל. דהיינו, מראשי האצבעות ומקצה המגל, רבי שמעל אומר לעניים, זה כמו מתוך היד, ולדעת רבי עקיבא זה כמו אחר היד, והלכה כרבי עקיבא. זאת אומרת הרמב״ם, איזה הוא לגד זה הנופל מתוך המגל בשעת קצירה, או הנופל מתוך ידו כשמקבץ השיבולים ויקצור, והוא שיהיה הנופל שיבולת אחד ושתיים, אבל אם נפלו ג' כאחד, הרי הם לבעל השדה, והנופל מאחר המגל, או מאחר היד, אפילו שיבולת אחת אינה לקט. היה קוצר ביד בלא מגל, הנופל מתוך ידו אינו לקט. זאת אומרת, בדבר שדרכו לקצר במגל, הוא תולש ביד, זה לא נקרא קצירה אלא כיתוף. אז נחזור בלי נדר על משנה יוד, איזה הולקת לנו שם בשעת הקצירה. היה קוצר, קצר מלא ידו, תלש מלא קבוצו. עיקר קוץ נפל מלא לארץ של בעל הבית, תוך היה תוך המגל העניים, אחר מגל לבעל הבית. ראש עד וראש מגל לך משמע לבר לעניים, רבק כבר לבעל הבית. משנה יוד א', חורי הנמלים שבתוך הקמה, הרן של בעל הבית. חורי הנמלים שבתוך הקמה, הרי הן של בעל הבית. שלאחר הקוצרים, העליונים לעניים, ושלמטה של בעל הבית, אבי מאיר אומר, הכל העניים ספק לקט לקט. אומר הבר תנועה, חורי הנמלים, דרך הנמלים לכנוס תרועה בחורן, שבתוך הקמה, עד שלא התחילו לקצור, זה של בעל הבית, שאין לעניים בקמה כלום. שלאחר הקוצרים, לאחר שהתחילו לקצור חשינן, שהם הביאו שם הנמלים מן הלקט. איל כך, החיטים העליונים שמחורים או שבולים העליונים לעניים, יש שם מן הלקט, אבל החיטים שלמטה לבעל הבית, למן הקמה היה. רבי מאיר אומר, הכל העניים שאי אפשר לגרות בלו, שמה אלו מהחדשה שקצרו עכשיו, ספק לקט לקט, נכתים להם לגלת לעזוב, אנחנו נראה משלך, והלכה רבי מאיר. זה שחורי הנמלים שבתוך הקמה, דהיינו איפה שעוד לא קצרו, ויש חורים של נמלים, מה שהם לקחו מהקמה, הרי שבעל הבית, כי זה לפני הקצירה, רק לקט קצירך זה שייך לנו. שלאחר הקוצרים. אז מה שלמעלה זה לעניים, כי זה בא משעת הקצירה, אבל מה שלמעלה זה בא לבית, כי זה בא מהקמה. רבי אומר, כל העניים מסתפק לקט לקט, אנחנו חוששים שבא גם מה שלמטה, זה ממה שהיה של ממה שכבר נקצר, ושנפל כדין לקט. אז נחזור בלי נדר, עכשיו על הארבע משניות שלמדנו היום, בסוף הפרק הקודם, שתי משניות, ובסוף הפרק הזה שתי משניות. פרקים משנה זין. הכותב נחזב שלי מראה שירקה ככל שהוא מתנתו בשנה. לא שירקה ככל שהוא מתנתו בשנה, והכוונה היא בעברי. הכותב נחזב מנה אבותה ושתוקה ככל שהוא יבדק תומתה. אבל יש מרם קיבלה עליה, אפילו שלא כתב לה יבדק תומתה. שנה חטא, הכותב נחזב לעבדו יצא בן חורין. שירקה ככל שהוא לא יצא בן חורין, ומשל אומר, לעולם מלכות שאומר, כל יחסיים נמלי שכלון יבדי, חוץ מאחד מריבו שמר. עכשיו פרק ד' משנה י'. איזה הוא לקט לנו שם בשעת הקצירה? היה הקוצר קצר מלא ידות, להשמר קוצו, יקאו כל זפן מידו לארץ רצבה לבית. תוך היד ותוך המגל לעניים. אחר היד ורם מגל לבעל הבית. ראש היד וראש מגל למשמע לבר לעניים, רם כבר לבעל הבית. פרק ד' משנה י' א', חורי הנמלים שבתוך הקמה, הרן של בעל הבית, שלאחר הקוצרים, העליונים לעניים ולמטה שבעל הבית. אבל אומר, כל היום שספק לקט לקט. אנחנו צריכים ללמוד מהמצוות אלו כמה התורה חשוב לה, שתמיד תמיד נשתדל בלי נדר לעזור לעניים ולמסכנים. צריכים ללמוד גם את התוכן של התורה, גם במצוות המעשיות כמו שהן כמובן, אבל גם את התוכן, מה כוונת התורה? כוונת התורה שאדם צריך תמיד תמיד לדאוג ולחשוב על עניים ולמסכנים. וכל הלב לעזור להם. הגמרא אומרת בסרט גמרא בתרא פרק ראשון, שעוד יותר העזרה בפה מהעזרה בכסף. לדבר איתם, לעודד אותם, אם אדם עוזר להם בכסף, אבל משפיל אותם, מבזה אותם, זה גם עוזר להם לקנות אוכל, אבל הוא מצייר אותם. צריך כמה שיותר לעודד אותם, לשמח אותם. יותר מזה כתוב בספרי חסידות, שבעצם הכסף שיש אצל אדם, חלק ממנו זה כמו פיקדון, שמהשמיים נתנו לו את הכסף של העניים. יש סימות שמיימיות, שזה לא מגיע ישיר אליהם, אלא עובר דרכו, אבל הוא הבנק שמקבל את זה. כך צריך להרגיש, כשהוא נותן להם, כאילו הוא נותן משלהם. ואומרים חזק שהטובה שאני עושה לבעל הבית שלוקח מנו צדקה, יותר מהטובה שעושה בעל הבית לעני. אז לתת להם בעין טובה, שירגישו שהם לוקחים את שלהם, לשמח אותם, לעודד אותם, ואמרו חכמים, כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. כמה שאדם יותר עוזר לבריאות, גם מהשמיים יותר עוזרים לו. שם יעזור שנזכה בעזרת השם, תמיד כמה שיותר לתת, ושנזכה כמה שיותר לעשות תחת רוח השם יתברך, בין מצוות בן אדם מקום, מצוות בן אדם לחברו. שיהיה לכולנו, לכל עם ישראל, ישועות נפלאות, טובה וברכה, כל העניינים, אבל כן ירצון כל טוב והרבה הצלחה.